First of all, welcome, and it's really, really wonderful to see so many people who've come out to hear words of Hesaurus and insight from a person who has been Zocha to make a tremendous difference to Jews around the world. He has published, as you know, over 40 Sfarim, many of which have been translated into English and other languages. And he has created a language to know one's soul and to be able to create a relationship with HaKadosh Baruch Hu through love and through yira, through fear, and has done so in a way which is both original and true to our Mesorah. The Rav is very emphatic that everything he says is 100% purely from Torah sources. And at the same time, whatever he is doing is making a tremendous difference to people who are grabbing up his works by the thousands. So as a Rav here in town, I've shared with the Rav many insights about the history and the texture, the nature of our community as I see it, and asked the Rav to talk about moving towards Shavuos and preparing for Shavuos, bearing in mind some of the issues that we all struggle with in our lives as Jews. So he'll speak, and then periodically he'll pause, and I will come in and translate.
Baruch Hashem, אנחנו נמצאים כבר סמוך לחג השבועות הבא עלינו לטובה. נתן תורה, עם ישראל, כולם קיבלו את התורה הקדושה. האם גם נשים היו במעמד הר סיני? כן, כולם היו שם. אנשים, נשים וטף, כולם באו לקבל את התורה הקדושה מהקדוש ברוך הוא. האנשים קיבלו את התורה הקדושה, גברים, ומחויבים במצוות תלמוד תורה. נשים שקיבלו את התורה הקדושה במעמד הר סיני, הן הרי לא מחויבות ללמוד תורה. מחויבות ללמוד תורה את החלק שהם צריכים לקיים למעשה, אבל הן לא מחויבות בלימוד תורה. איזה חלק, מה השייכות, מה המתנה הפנימית שאנשים קיבלו במתן תורה? עיקרה של עסק התורה נמסר לגברים, לא לנשים. איזה חלק קיבלו אנשים במתן תורה? אם הם לא היו צריכות לקבל, אז הם לא היו באות, ואם הם באו, הם בוודאי קיבלו. אם כן, מה שצריך להבין, איזה חלק אנשים קיבלו במתן תורה?
So the Rav is saying that we are about to approach the Yom Tov of Shavuos. Baruch Hashem, we have the merit of getting ready for Shavuos. And Shavuos is a time of the receiving of the Torah. Who received the Torah? Did women receive the Torah? Obviously, the answer is yes. They were there together with men, together with children. And yet, men have the mitzvah of Talmud Torah, the mitzvah of immersion in Torah, and being involved and immersed in Torah. Women do not. They study Torah in order to know what to do, but they do not have the mitzvah to study per se, to be involved in studying. If so, what exactly is the essence that men received when they received the Torah with the mitzvah of Talmud Torah? And what exactly is the essence of what women received when they received the Torah without the mitzvah of Torah study?
Kol Adam ve'Adam, yesh lo moach, שבתוך המוח יש שכל, יש לאדם לב. התורה שניתנה בהר סיני לגברים היא ניתנה בשכלם, לנשים זה ניתן בליבם. האישה לא מצווה בשכל לעסוק בתורה הקדושה. למה? כי היא קיבלה את התורה הקדושה בלב. הלב הוא זה שקיבל את אור התורה הקדושה. המתנה הגדולה שנתן הקדוש ברוך הוא לנשים במתן תורה, שהלב שלהם נעשה כלי לאור של התורה הקדושה. ומכאן ואילך, מאז מתן תורה, האור של התורה נמצא בלב של האישה. השכל, החיוב לעסוק בתורה בשכל, שייך רק לאיש. כשיש בית, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. יש את החלק של התורה שהאיש צריך להביא לבית, ויש את החלק של התורה שהאישה צריכה להביא לבית. כשם שהאיש קיבל את חלקו בתורה במעמד הר סיני, כך האישה קיבלה את חלקה בתורה במעמד הר סיני. וכאשר הם נוסעים זה את זה, הם בונים בית בישראל, כל אחד צריך להביא את החלק של התורה שהוא קיבל לתוך אותו בית. אם מביאים את שני החלקים, יש לבית הזה בית שקם על אדני התורה ומושתת על מעמד הר סיני. אבל אם האיש מביא את חלקו בלבד, או אם האישה מביאה את חלקה בלבד, הבית הזה לא יכול להתקיים.
So, from the fact that there's a mitzvah of Torah study for men and not a mitzvah of Torah study for women, we see that men's chelek in Torah comes through their intellect, women's share in Torah comes through their heart. And the heart is therefore made a receptacle for the light of the Torah. And when a person comes to a home, if a man and a woman come and invest in the home, through their chelek, through their share, then the house is well founded on the footholds, on the supports of the Torah. But if one or the other doesn't invest their part, either the man through his intellect or the woman through her heart, then the house is not founded on the basis in which the Torah was given at that time at Sinai, when it was given to men with Talmud Torah and to women without Talmud Torah.
ננסה קצת להתבונן יותר, להבין יותר, מהו החלק שקיבלו אנשים במתן תורה. מהו אותו לב שקיבל את התורה הקדושה? כשחזל הקדושים רוצים לבטות אדם, בר מעלה עליון, הם מגדירים אותו ליבו לשמיים. ליבו לשמיים. יש אדם שהלב שלו הוא לארץ, כלומר הרצונות של הלב שלו, המאוויים שלו, החשקות שלו, התשוקות שלו הם לדברים ארציים. זה האדם שליבו לארץ. ויש אדם שהלב שלו טהור יותר, זך יותר, נקי יותר, מבורר יותר, והתשוקות של הלב שלו, החמדה של הלב שלו, היא לשמיים. הוא מחפש דברים יותר שמימיים, הוא מחפש דברים יותר רוחניים, הוא מחפש דברים פחות חומריים ויותר רוחניים. לב, כאשר הוא לב אמיתי, הוא נקרא ליבו לשמיים. ליבו לשמיים, אם כן, זהו לב שהוא מחפש ומבקש לא להתחבר לאפר של הארץ, אלא להתחבר למקום יותר עליון, לדבר יותר פנימי, לחיים שיש בהם חיות פנימית ולא רק חיות ארצית.
Rav said, let's look at this further. When the sages want to praise a person for having a high level, they use the term libo l'shamayim. His heart is to heaven. What does that mean? What that means is that his desire, his yearning, his aspiration is for things that are heavenly, things that are spiritual. And a person has a yearning for spiritual matters. That is a person whose lev is l'shamayim. So he's living with his focus for heavenly things.
Lev l'shamayim, in ked, ze lev amiti. לב לארץ זה לב שהוא לא אמיתי. עם ישראל, אם כן, כשעמד במעמד הר סיני, כל אחד ואחת קיבלו את חלקם. אנשים קיבלו את חלקם, הם קיבלו ליבם לשמיים, הם קיבלו לב בוער עד השמיים, כמו שכתוב בלשון הפסוק, לב שיכול לבור, לב שיכול להשתוקק, לב שיכול לרצות, לב שיכול לחפש דברים יותר פנימיים. כוחה של האישה, כמו שאומרים חכמים זכרונם לברכה, הלב שלה זה כוח המיוחד שבה, שם גנוז הייחודיות שבה, כוח ההרגשה, כוח ההכרה שבלב נמסר לאישה יותר מלאיש. דרכה של אישה, כמו שאומרים חז"ל, מכרת באורחים יותר מן האיש. יש לה כוח בלב שיכול לחיות ולתפוס דברים יותר דקים, יכול לתפוס דברים יותר רוחניים, יכול לתפוס דברים יותר פנימיים. הכוח, אם כן, שנמסר לאישה בלב, זו המתנה הטובה שהקדוש ברוך הוא נתן לה, שבקלות יותר היא יכולה להתחבר לעולם פנימי יותר. אם האיש בכדי להתחבר לעולם פנימי הוא צריך יגיעה של מוח בעסק התורה הקדושה, מלבד תארת החומר ותיקון המידות, האישה לעומת זאת יכולה להתחבר לעולם יותר פנימי, יותר בקלות, יותר במהירות. הלב שלה יותר פתוח להתקשר לפנימיות של עצמה, לפנימיות של הבריאה ולקדוש ברוך הוא, שהוא שורשו של כל הבריאה כולה.
So the Rebbe is saying that since the heart in its essence is that which connects to the upper world, to the Shamayim, and since it is true that the Torah was given to women as a chelek through the legs, through the heart, it follows that the koach of a woman is specifically with much greater ease than a man to understand things that are subtle in the area of the heart and the area of the olam hapnimi, in the world of the inner world, in the inner essential world, as evidenced by statements in Chazal that women intuitively understand the nature of guests more than their husbands, as evidenced by other statements in the sages that women have a certain havana, a certain understanding of heart matters, where men have to struggle intellectually in order to understand this. And women much quicker and much easier understand these matters of the heart, because their chelek in Torah comes specifically through the heart.
המתנה הזו שהקדוש ברוך הוא כן נתן לנשים, שזו מתנה שנקראת לב, לב יותר פתוח, לב יותר מרגיש, זו המתנה שאיתה הם צריכים להשתמש ממתן תורה עד סוף ימות עולם. כמו שנגר שאין לו מסור, כמו שרצן שאין לו את כליו לרצוע בהם, אז חסר לו בכל עצם מלאכתו. אישה שהלב שלה לא פתוח, אישה שהלב שלה לא מרגיש יותר פנימיות, לא מרגיש עומק פנימי יותר, לא מקושר לעולם יותר פנימי מהעולם החיצוני שנמצא בחוץ, אלא מקושר למה שנמצא רק בעולם, מקושר לרצון לבית יותר טוב, מקושר לרצון לממון יותר, מקושר רק לרצון ללבוש טוב יותר ולשאר רצונות הגוף, הרי שחסר כאן את העיקר השורשי שהיא קיבלה מתנה במעמד הר סיני. מעמד הר סיני הקנה לכל אחת מנשות עם ישראל את האפשרות, את הכלי, שהם יוכלו לגעת בעומק יותר פנימי. תשוקת האישה צריכה שתהיה לא עומק גדול של השכלה, אבל עומק גדול בהכרת הלב, עומק גדול ברגשות הלב, עומק גדול ברצונות של הלב, לגלות עומק של לב שקשור לעולם יותר שמימי, כמו שאמרנו, שקשור לעולם יותר פנימי. המתנה הזו שזה מתנה של תורה, היא מתנה שהתורה נותנת לאישה אפשרות להתקשר לעולם היותר פנימי. זה מתן תורה לנשים.
So the gift of Torah to women is the gift of a life. And this is the tool that women are to use till the end of time to relate to the world and to Torah, is to develop the sensitivity of the heart. And a woman who tries to develop the sensitivity of the mind at the expense of the heart is forfeiting the greatest gift of the Torah that was given at Har Sinai. It would be like a craftsman giving up his tools. The tools that a woman has, that a woman should develop, is the tool of feeling, the tool of sensitivity, the tool of perception into the inner world, into the inner essence of a human being, into the neshama of a human being. And that is the way that a woman will make her contribution to the world and will celebrate the gift of the Torah that she was given at Har Sinai.
הלב הזה אם כן שניתן לאישה, הוא צריך לשמש דבר ראשון את עצמה, דבר שני את בעלה, דבר שלישי את ילדיה, ולאחר מכן את הנבראים כולם. הלב הזה הוא לב לעצמה דבר ראשון. מה כוונת הדבר לב לעצמה? כמובן לא לב של בכי בלבד, לא לב של מרירות ולא לב של עצבות, אלא לב שמגלה חיים יותר פנימיים. האדם מורכב מנשמה וגוף. הגוף, הידיים, הרגליים, העיניים, האוזניים, הם משיגים את עולם החומר. הרגליים דורכות על הארץ, הידיים ממששות דבר חומרי, העיניים רואות רק דבר חומרי, האוזניים שומעות רק קול חומרי. אבל הלב יכול להרגיש גם עומק פנימי יותר. הוא יכול להרגיש את מה שקורה בעולם החומר, אבל הוא גם יכול להרגיש את העומק הפנימי יותר. כשהאדם אם כן מורכב מנשמה וגוף, בלב האדם יכול להרגיש את העומק הפנימי יותר ששייך לחלק שנקרא נשמתו ולא רק גופו. כל זמן שהאדם חי רק במדרגת גוף, הוא מרגיש רק את הגוף, הרי שכמו שיש לו אוזניים, עיניים, יש לו גם לב, אבל זה לב ששייך רק לגוף. לב פנימי זה לב שיכול להרגיש את מה שנמצא בתוך הגוף. הנשמה נמצאת בתוך הגוף, ואיכן האדם מרגיש אותה? הוא מרגיש אותה בליבו. בלב האדם יכול לגלות בתוך עצמו מימד פנימי יותר, עומק פנימי יותר, מה שהעין לא רואה, האוזן לא שומעת והפה לא יכול לספר, הלב יכול להרגיש.
This heart sensitivity begins first with oneself, and after one develops heart for oneself, and that would be not only in the area of emotions like pain and suffering and crying and sadness, but other sensitivities and emotions. But once one develops that regarding oneself, one also develops that sensitivity regarding one's family and one's world and the whole creation itself. The world of the heart is really very similar to the world of the other senses and the other limbs, which is it's possible for the heart to be focused only on the physical, but the essence of the heart is really designed to be able to focus on the realm of the spiritual. And when a person develops that sensitivity, and the person ends up living in that domain, a human being is made up of a neshama and a guf, a soul and a body. And it's very possible for a person to focus mostly on the body, and it's possible for a person to focus and put emphasis mostly on the neshama. The lev, the heart, is the area where this special focus on the neshama can occur. That's the organ of the body which is designed most for developing the focus on the neshama. That's the arena where it should happen.
אם כן הבחירה ניתנת לכל אישה ואישה, במה להשתמש בליבה. האם להשתמש בלב הזה לחומר, לגשמיות, או לגלות עם אותו לב עולם פנימי יותר. הלב מרגיש הרגשות פנימיות יותר, אבל רוב בני אדם אין להם זמן להקשיב ללב של עצמם. ולא רק שאין להם זמן להקשיב ללב של עצמם, אלא כמו מכשיר של דיסק ישן שכבר נהיה חלודה, מרוב שהאדם לא משתמש הרבה פעמים בליבו, אז הלב כבר מפסיק להרגיש, ואז האדם לא חש את מצב ליבו. אדם צריך לפנות לעצמו זמן כל יום. בזמן הזה זה שעת הלב, שעה למען הלב. אנחנו לא מתכוונים שעה ממש, זמן אבל לפחות. כמו שיש זמן לעשות, יש זמן לישון, יש זמן לאכול, גם יש זמן ללב. מי שלא מפנה זמן לליבו, מרוב תרדות החיים, הלב שלו לאט לאט נהיה מחוסה יותר, גנוז יותר, נעלם יותר, והאדם לא מודע לכוח העמוק התמון בתוך ליבו. מי שמפנה לעצמו זמן כל יום, זמן שעת הלב, זמן שהוא מקשיב לליבו, זמן שהוא בודק את ליבו, זמן שהוא מנסה להבין מהו לב, זמן שהוא מנסה להכיר מה הוא יכול להשיג על ידי הלב, וזמן שהוא בעצם שורש המקור לגילוי העצמי הפנימי של עצמו.
So, with the last thought, it means that a person has a choice, a woman has a choice to familiarize herself through the lens with the physical world and to become sensitized only to that, or to use the lens, use the heart to be sensitive to matters of the neshama. And a person can do that. To the degree that a person does that, a person becomes sensitive and the sensitivities of the heart become more pronounced. To the degree that a person doesn't do that, then the heart shrivels up and becomes less sensitive and less aware. A person is obligated to set aside time every single day called heart time, time for the heart. Just like there's time for sleeping, and there's time for eating, there's time for other functions, a person has to have time. Even though the word is sha'a, it doesn't mean an hour, it means any specific time set aside for developing the sensitivity of a heart in the world, in the inner world.
אם מגיעים לקורס למשל, לבישול, לאפייה, ומקבלים מתכון איך לאפות עוגה, או איך לבשל תבשיל, האם באו לאותו קורס על מנת ללמוד איך מבשלים, אבל לא להשתמש באותו מתכון, או לקחת את אותו מתכון ולנסות לבשל איתו? כשאנחנו מדברים על שעת הלב, זה לא רעיון, זו מציאות, זה הכוונה מעשית, מעשית ממש בפועל, כל יום ללא יוצא מן הכלל. מי שיש לו שעת הלב הוא אדם שונה בתכלית השינוי. מי שאין לו שעת הלב הוא אדם טרוד, עסוק, ועל דרך כלל גם קטוט ומאוך מרוב תרדות החיים. אין אדם על דרך כלל שאין לו תרדות. כל אחד ואחת מאיתנו, דרכם של החיים שהם מלאים בתרדות. אם אדם לא מפנה לעצמו זמן קבוע כל יום לשעת הלב, הרי שהוא נסחף אחרי החיים, הוא סוס דואר, שוטף במלחמה, אין לו זמן להכיר את עצמו. אבל אם האדם מחליט מכוח הבנה עמוקה, מכוח הכרה פנימית, שהוא רוצה להכיר את עצמו, הוא רוצה להכיר את בן זוגו, הוא רוצה להכיר את ילדיו, הוא רוצה להכיר את בורו, הוא רוצה להכיר את יהדותו, הוא חייב לפנות לעצמו זמן כל יום בפועל ממש. שעת הלב זה לא רעיון, זו מציאות גמורה למי שמחפש וחפץ בחיים.
Any person who is searching in life has to relate to this concept of hard time, not as an idea. That would be like going to a course on cooking and hearing about a recipe and then thinking, nice recipe, and not going home and actually cooking it. So a person has to actually set aside time, really, practically, every single day, hard time, in which he thinks about himself, he thinks about his obligations, thinks about her responsibilities to her creator, and in that way a person develops that sensitivity. A person who wants to actually discover the truth about her life has to do this every single day. If a person doesn't do that, becomes like a beast running around with no meaning and purpose, and everybody in the world has all kinds of tirdos, all kinds of distractions and all kinds of pressures. And if a person doesn't set aside time, then they will ultimately become totally dismembered as a human being. And therefore, a person needs to set these times up absolutely every single day.
מה עושים באותו שעת הלב? מה עושים בזמן הקבוע הזה שהאדם פינה לעצמו, לליבו? ראשית, לשבת בשקט, להירגע. רוב הבני אדם מרוב תרדות החיים אין להם אפילו רוגע טבעי פשוט. הדבר הראשון שהאדם צריך לעשות באותו שעת הלב זה להירגע, לתת למחשבות להישקט, לשכב או לשבת בצורה נוחה, אבל לתת לגוף להירגע, לא לעשות פעולות, לא לחשוב שננצל את הזמן ונעשה שני דברים בבת אחת. אין, עושים רק דבר אחד, ובלשון יותר אמיתית, לא עושים כלום. יש בני אדם שמיד ירגישו שחבל על הזמן, אז למה הם הולכים לישון בלילה? שישארו כל הלילה ערים. אדם חייב לפנות לעצמו זמן. תחילת שעת הלב היא זמן, הוא זמן של שקט, אי עשייה, מנוחה, מנוחה של גוף, להשקיט את המחשבות. לפעמים אפשר לשמוע ניגון שקט, עדין, רגוע, בכדי להיכנס לעולם של השקטה, לעולם של רוגע.
What does a person do during this hard time? So in a word, nothing. A person actually sits and does nothing. Maybe reclines, maybe sits in a relaxed position, maybe uses music or some kind of tune to access the quiet, a moment where the thoughts die down and there are no thoughts, where a person does absolutely nothing. Some people will say, how could I do such a thing? I don't have time. Well, nobody says that they're going to waste time when they go to sleep. Everybody understands that they have to go to sleep, and rather than stay awake and use the time for something else. So too, a person has to set aside this time and not view it as a waste of time. And what a person does is absolutely nothing.
לאחר שהאדם הגיע קצת לשקט מסוים, לרוגע מסוים, צריך לנסות לקבל צליל, הרגשה עמוקה בנפש שמרגישה מה זה השקט. זה לא ידיעה, זה לא הגדרה, זה לא סיפור, זה חוויה עמוקה בתוך הנפש. כמו שהאדם חווה, הוא יכול ללכת למקום מסוים ולראות דברים מסוימים, אז הוא עובר חוויה נפשית. שקט בנפש זה חוויה של נפש, זה לא העדר מעש. שקט הוא מצב נפשי שהאדם חווה אותו. בוודאי שלפעמים האדם יותר קשה לו להגיע לשקט הזה, לפעמים פחות, אבל צריך לשבת עד שהנפש נרגעת והיא מרגישה תענוג בשקט, תענוג בשקט. מי שלחוץ כל הזמן, מיד, קבעתי לעצמי רבע שעה, מה אני עושה אחרי רבע שעה? זה כבר לא יצליח. צריך שהנפש תהיה שקטה, רגועה, לנסות להגיע למקום רגוע, שקט, ולחוות את אותו מקום של שקט. אני חוזר ואומר עוד פעם, זה לא העדר מעש, זה חוויה של מקום שקט בנפש. חוויה של מקום שקט בנפש מוציאה את האדם מהעולם החומרי שאותו אנחנו מכירים.
So what does a person do when they are alone? So they have to get to a point not where they're thinking about what they're going to do after they finish doing nothing. They actually have created a moment where they covet the quiet and they covet the emptiness. And it's not just a place of doing nothing. It's actually a place of pleasure for the nefesh. It's a place of pleasure for the soul. That a person actually adorns the soul with nothing, with, I'll use the word, pollution of the thought. But rather it's an emptiness that is actually created and is actually coveted. That's what I could do. Never done.
מהמקום של אותו שקט, מהמקום של אותו שקט, צריך לנסות, לאחר שהגיעו לשקט, להתחיל להתבונן. אם מתבוננים לפני השקט, ההתבוננות כמעט ולא מועילה. אם מתבוננים לאחרי השקט, ההתבוננות מועילה מאוד. משל, למה הדבר דומה? אדם בסוף היום, לאחר שהוא עייף, הוא מנסה לעשות עוד דברים, קשה לו מאוד לעשות. הוא הולך לישון, הוא קם בבוקר רענן, מה שלקח בלילה לעשות שעה בבוקר אפשר לעשות בשליש מהזמן. לאחר השקט, לאחר אותו חיבור לשקט, לאחר אותה התקשרות לחוויה שבשקט, משם מגיעה התבוננות.
So the Rav uses a muscle to how the person increases his energy afterwards, which is that just like when a person is tired at the end of the day, tries to do something, it might take half an hour, but if a person would go to sleep and wake up fresh the next day, that same undertaking would take only a few minutes because he has more koach. So too after creating this entity of total quiet and stillness, that's what we're looking for, stillness, that after that a person afterwards will have the ability to have insight and understanding, whereas beforehand, because of all the noise and distraction, a person can't think and can't have that insight. Afterwards the mind is clear and there's insight and understanding that isn't available before.
השקט שקדם להתבוננות מגלה אצל האדם מקום פנימי בלב שהוא לא הכיר כזה עומק מעולם. זה לא עוד מקום בלב, אלא זה עומק חדש בלב שקודם לכן הוא לא הכיר אותו. ההתבוננות שבאה לאחר השקט היא התבוננות על החיבורים שיש לאדם, על הקשרים שיש לאדם. יש לאדם חיבורים בני זוג, ילדים, הורים, משפחה מורחבת, ידידים וחברים. כאשר האדם מגיע למקום של שקט ומגלה מקום פנימי יותר בנפש, מכאן החיבורים שיש לו צריכים שינבעו מאותו עומק חדש שהוא גילה. מי שלא מגלה מהו שקט, העומק של החיבורים שלו הוא חיצוני יותר. מי שמגלה את מקום השקט ומגלה מקום עמוק יותר בנפש, ומכאן ואילך החיבורים שיש לו צריכים לנבוע מאותו מקום פנימי. ולכן לאחר שעת השקט האדם צריך להתבונן על החיבורים שיש לו ולראות האם הם נובעים אצלו מהעומק הפנימי ביותר שהוא מכיר בתוך עצמו. חיבור לבורא יתברך שמו, חיבור לתורה, חיבור לבעל, חיבור לילדים, חיבורים אחרים. האם אני נותנת את מקום העומק הפנימי שלי לחיבור, או שהחיבור נובע ממקום חיצוני יותר?
The insights that come after a person has created this moment of stillness then cause the person to be able to have insight into all their relationships. Relationship with Hashem, relationship with family, relationship with broader extended family, friends, neighbors, and so on and so forth. Because at that moment the relationship will flow from a deeper place. When a person creates this quiet, it's not just that they'll find another place in the heart, they'll find a place in the heart that is much more profound and deep than anything they ever knew before. And that, from that place will flow all the connections. And then a person thinks, after creating the quiet, a person thinks, what is my connection to Hashem coming from? From what depth of a place is it coming from? Is it coming from this more profound a connection than a superficial one? And that way, all the relationships that a person has will be caused to be much more meaningful and profound and coming from a deeper place after this moment of quiet is created.
העומק הזה שמתגלה בשקט, הוא צריך לתת לאדם גילוי חדש של חיבור לעצמו. כאשר האדם לא נמצא במצב של שקט, אז הוא מחובר לדברים רק שחוצה לו. כאשר האדם נמצא במקום של שקט, הוא מנותק ממה שקורה מסביבותיו, ואז הוא מגיע לעצמו ומתחבר לעצמו. החוויה של האדם בחיבור שהוא מתחבר לעצמו היא חוויה עמוקה מאוד. רק שקט עמוק יכול להביא את האדם לחיבור העמוק אל עצמו. מאותו עומק של חיבור לעצמו, מכאן הוא צריך לפתח את הקשרים שלו לזולתו. מי שלא הגיע לעצמו, הקשר שלו עם זולתו הוא רדוד, הוא חיצוני, הוא לא יכול להתקיים, ולכן ישנם הרבה בעיות, קשרים בתוך הבית, קשרים בחברה מסביב. מחמת שהעומק שממנו נובע הקשר הוא חיצוני, הוא לא מספיק עמוק. אבל אדם שחווה את השקט, הוא חווה אותו עמוק, הוא מכיר את ההכרה של החיבור לעצמו. מאותו עומק של חיבור לעצמו הוא מתחבר לזולתו.
Another saying that this, when this quiet is created, then the first thing that happens is that a person creates a much more profound relationship to oneself. And once one has that deeper relationship to self, then other relationships cease to be superficial. Because when one has a profound relationship with self, then the relationships with others also are on that more profound level. And then all of the problems that we experience in relationships cease to exist because they're no longer the product of superficiality and a lack of self-awareness. They now come from a deeper place in a person himself.
בהרבה בתים ישנה איזושהי הרגשה שהחיבור בין בני הזוג הוא לא כל כך טוב. תולים את זה בסיבה הזו, תולים את זה בסיבה אחרת. האיש אומר שהסיבה בגלל האישה, האישה אומרת בגלל האיש. כל אחד וסיבותיו שלו. אבל מה הסיבה הפנימית האמיתית? ברוב רובם של המקרים, הסיבה האמיתית היא שכל אחד מבני הזוג לא מחובר לעצמו. הוא לא הגיע לעצמו, אין לו שקט שהביא אותו לעצמו בתוך תוכו. וכשאין לו שקט שהביא אותו לעצמו בתוך תוכו, אז הוא לא מחובר לעצמו. אם הוא לא מחובר לעצמו בעומק, גם כאשר הוא יתחבר לבן ובת הזוג, הוא מתחבר ממקום חיצוני. חיבור ממקום חיצוני לבן ובת הזוג הוא לא חיבור שלם, הוא לא חיבור נאמן, הוא לא חיבור שאפשר לבנות על גביו בית נאמן בישראל. כאשר האדם אם כן מחובר מאותו מקום חיצוני, הוא מרגיש שגם הצד השני לא מחובר אליו בעומק הנפש, ולכן אין הרגשה של שלימות, הרגשה של חיבור אמיתי. האדם מרגיש את החסר, הוא לא יכול לבטות אותו אולי במילים בדיוק מה, אבל הוא מרגיש זה לא זה, זה לא מה שאני מחפש. וכיוון שהוא לא מבין מה לא בסדר, אז בן הזוג מוצא חסרונות בבת הזוג, בת הזוג מוצא חסרונות בבן הזוג, וכל אחד מהם אומר, זה הסיבה שאני לא מרגיש מספיק קשר. אבל לאמיתו של דבר, הסיבה שאין את הקשר ברוב המקרים הוא מחמת שאין את הקשר של אחד מבני הזוג קודם כל לעצמו. אם לשני בני הזוג יהיה קשר של כל אחד לעומק של עצמו, מאותו עומק הוא יתחבר לבן ובת הזוג, שם יהיה ביניהם חיבור עמוק, פנימי, נאמן ואמיתי.
The Rosh said that many households have difficulties in relationships, and when that happens, usually the wife says that it's a problem with the husband, and the husband says it's a problem with the wife. But what is really going on is that a person has no profound relationship with self, for the person has not created any quiet for oneself, and therefore doesn't know oneself. When one finally creates that quiet, then one has a profound relationship with self. At that point, the connection that one has with others is also profound, and then a person feels fulfilled. When a person doesn't feel fulfilled because the relationships are superficial, one always knows something's missing, and one looks for excuses. The excuses always end up being because there's something wrong with the other person. But the real truth is that what's going on is that one has a very superficial relationship with self, and therefore feels something terribly missing and doesn't know what it is.
אני מאוד מאוד מקווה שמבינים שהדברים שנאמרו זה לא רעיון, זה לא שיטה, אלא זה צורת חיים אמיתית פנימית שמביאה את האדם אל עצמו, שמביאה את האדם לחיבור עם בן ובת זוגו. קשה, כואב מאוד לראות הרבה מאוד בני אדם, ובלשון יותר אמיתית רובם של בני אדם, שטרודים מאוד בחייהם ולא מגיעים לעומק הפנימי של עצמם, לא מגיעים לעומק הפנימי שיכול להתגלות אצלם בבית, ואשר על כן יש להם קשיים רבים מאוד וסבל רב, ולא עושים ולא מבינים מה עומק הקושי שנפל אצלם. אני מקווה מאוד שהדברים שנאמרו יהיו בבחינת בפיך בלבבך לעשותו למעשה, להקציב זמן ביום לשעת הלב, להגיע לאותו שקט עמוק, לחוות את העומק הנפשי שלנו כל אחד עם עצמו, ולאחר מכן מאותו עומק להתחבר לבן ובת הזוג, ומאותו עומק כאשר נתחבר הבית בוודאי יהיה נאמן. חיבור שמגיע משני הצדדים מאותו עומק פנימי הוא נאמן בהחלט. בכל ביתי נאמן הוא. אני מאחל לכולנו בעזרת השם שנזכה יחד להכיר את העומק של נפשנו, להתחבר לבני זוגנו מאותו עומק, ומאותו עומק כאשר נתחבר נחיה בעזרת השם ביחד באהבה, אחווה, שלום ורעות.
So the Rav closed by saying that he hopes that this is not viewed as a good idea or a theory, but that this is actually viewed as a way of living life, that a person sets aside heart time, zman halev, heart time every single day, a time of quiet, a time of profound of self-awareness, a time of total empty space, so that a person ends up knowing oneself, and then a person has quality relationships with the people in her life, and then there is shalom bayit, and there's fulfillment, and there's a sense of connection on the same profound level that a person has with oneself. And then the Rav closed with that bracha. Take one or two questions, we guess.
Is that talking about meditation or visualization, or just totally make the mind blank? What exactly are you
doing? Bidiyuk adab ma'a rabbi daber.
בדיוק לא מדיטציה, שקט גמור עד כמה שניתן. אי אפשר להגיד גמור, אבל עד כמה שניתן.
Impossible to say total quiet, but as much as possible total quiet. We're not talking about meditation, we're talking about as much as possible total quiet, total emptying of thoughts. Yes.
So why is it that
tefillah can't
be the
shot
for me?
In tefillah, avodat halev, אז למה תפילה לא יכול להיות השעת הלב? למה צריכים שעת הלב? למה לא תפילה?
בין כל מצב שהאדם נמצא למצב אחר, הוא צריך שיהיה לו פסק של זמן. כשהקדוש ברוך הוא נתן תורה למשה רבינו, בין פרשה לפרשה הוא נתן ריווח. אדם שחי את חיי החומר שלו, והוא מיד פונה לקדוש ברוך הוא. מחד זו מעלה גדולה שהוא פונה לקדוש ברוך הוא בכל שעה, אבל מאידך הוא לא מתנתק מהחומר ופונה לקדוש ברוך הוא, אלא הוא בבחינת אין לבוא אל שער המלך בלבוש שק. הוא מביא את הלבוש שק למלך. הצורה האמיתית היא קודם תשאיר את הלבוש שק בחוץ, תתנקה, ואז תגיע למלך, תגיע למקום של השקט, ומשם תדבר עם המלך. אנחנו רואים שהתפילה שבה מדברים עם המלך נקראת תפילת העמידה, זה תפילה בלחש. יש שם כמה שיותר שקט, ומשם האדם מדבר עם בורו. לכן צריך להקדים שקט, מאותו שקט מתבוננים ומאותו שקט מתפללים.
The idea is that a person can't go from his material self straight to an encounter with God without a space, and that space is this quiet that he's talking about, and there a person removes herself from that world of immersion in the material so that one can then be properly presented before HaKadosh Baruch Hu without the melush sack, without the sackcloth that he has, because it's not appropriate to come before the king in sackcloth. So a person needs that space and emptiness to lose whatever is burdening and holding the person back from and separating one from Hashem. Then one comes to serve Hashem through Avodah Shebaalei, through tefillah.
Do men have any similar requirements?
Haim la'anashim yesh chiyuvim kaza.
אנשים יש להם חיוב ללמוד תורה בעיון, ובצירוף לזה גם עבודה של לב, אבל עבודה של לב בלי לימוד תורה בעיון לא תועיל לאנשים.
So the difference is for men have to learn Torah in deep immersion and also have this hard time. Without the Torah learning, their hard times won't make a difference. But another way, women don't need Torah study to have the hard time. They'll get there without the Torah study. Yeah.
In the quiet time, and thoughts will come to your head, so that's okay. You're supposed to just get the thoughts up to your head and think about it in the quiet time. And I'm supposed to have a blank, kind of quiet, enjoying the quiet. You, whatever thoughts emerge is a goal, or whatever happens happens, and you should just think about your thoughts. Is that
actually that's just the beginning? I'm not saying what the Rose said. That's the beginning of it. After the thoughts start emerging, you kind of let them go, and hopefully a place comes where the thoughts stop coming up, because they've all come up, you've let them go, and then things aren't coming up. That's the total quiet that the Rav is describing. So the goal is not the thoughts, the goal is to let the thoughts go, not to fight them either, because they'll never leave.